אדוני אלינו, שלוואי הקדש ועל פני כל העם הקדש ובדום אהרון. אז הוא אשר דיבר, שמשה רבנו אומר לאהרון, כמובן הקדש, חן דיבר, הוא אשר דיבר, חן דיבר, ונועדתי שמה לבני ישראל, חן שאני אהיה נועד להם, זה מבין הקירובים באוהל מועד, ונקדש בכבודי. אל תקרי בכבודי, אני אתקדש במכובדי, אמר לו משה לאהרון. אהרון אחי, יודע הייתי שיתקדש הבית במיודעיו של מקום, אלא שהמקום ברוך הוא יודע אותם, דהיינו מחובר בהם, מקושר בהם. הייתי סבור או בי או בך, עכשיו רואה אני שהם גדולים ממני וממך. והכן הגדלות שלהם. עכשיו משה אומר לאחיו אהרון, אני רואה, יש לי פה הסמכתה במיטתם של נדב ואביהו, שהם גדולים ממני וממך. למה? הקדוש ברוך הוא אמר שפעם הוא התקדש במכובדים שלו, ואין לו מכובדים יותר גדולים מנדב ואביהו, לפי לאמור בקרובי הקדש, זה הפסוק אומר, ועל פני כל העם הכבד וידום אהרון. פירושו, שתק אהרון, כי משה מגלה לו את מעלת פניו. וידום אהרון קיבל שכר על שתיקתו. זה שאהרון לא פצפה ולא צפצף על מיטת שני בניו, קיבל שכר. ומה השכר שקיבל? מה השכר? שנתייחד עמו הדיבור. הקדוש ברוך הוא דיבר עמו יחידיות, שנאמרה לא לבדו פרשת שטוי היין, כשאפשר לראות את זה בפרשה לאחר הפרשה הזו, בפרשת שמיני, וידבר השם אל אהרון לאמור, יין ושחר אל תשת, אתה ובניך איתך בבואכם אל אוהל מועד, ולא תמותו חוקת עולם וכו'. טוב, אבל בכל אופן, וידבר השם לא אל משה כהרגל התורה, אלא אל אהרון. רבותיי, אני רוצה להקדים לכם פירוש מעניין מאוד על במרכאות או בבלי מרכאות טעותם הנוראה של נדב ואביהו בהקרבה של העז זרה אשר לא ציווה אותם השם. פירוש מעניין מאוד, אבל הפירוש הזה יהווה לנו הקדמה להבין את העומק של המושג וידום אהרון. לפני כן אני אקדים לכם, הייתה איזו אישה מבוגרת, זקנה, גיל מופלג, אז היא ראתה איזה בחור. אני מאמין שאתם מכירים את האמרה הזו, אבל רק להדגיש לכם את ההדגש הנחוץ מהדברים. אז היא אומרת, מסתכלת על זה לבן אדם, ואז היא אומרת לו, נכון שאתה פולני? לא שבפולני יש משהו גרוע, חלילה וחס, מושג, כן? אז אני הולכים על נכון שאתה תימני, זה לא הנקודה, ככה זה הסיפור. אומר, לא, אני לא פולני. אבא שלך לא פולני? לא, אני לא, אבא שלי לא פולני. אמא שלך לא פולניה? לא, אמא לא פולניה. מסתכל, לא מבטאת. סבא שלך לא מפולניה? פולני. לא. הסבתא, הסבתא, לא מפולניה? לא, הסבתא גם הוא לא פולני. לא, 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 לא פולני. האבא של הסבא, האבא של הסבתא, האמא של הסבא, והאמא של הסבא. לא, לא, לא. בסוף בן אדם ימאס לו. כמה אפשר לעמוד מול סקנה בתחנת אוטובוס ואתה לא פולני? לא, אני לא פולני מטה, אבל יש לך מישהו מדוד... אז בקיצור רבותיי, אחרי שעה של כן, לא, אמר, אוקיי, נכון, יש לי משהו אולי 10-15 דורות אחורה, אנחנו יוצא חלציהם של איזה פולני. אז היא מסתכלת, אומרת, תראה, ואתה בכלל לא נראה. לא הבנתם הרבה. רבותיי, זה המשל של החיים. מי שהבין, הבין אותי. טוב. יש פירוש, אני רוצה להגיע היום לעומק של וידום אהרון. מקדים הפירוש, אני אקדים לכם, על העץ זרה אשר לא ציווה אותם השם. יש מפרשים מסבירים שהשם במפורש לא ציווה אותם. אמר להם, אש זרה, אל תקריבו. והם כן הקריבו. זה קצת מוזר. משה רבנו מתייחס לנדב ואביהו כגדולים ממנו מהארון. ואיפה מצינו גדולים ממנו ומהארון שעושים הפך את צון הבורא? אז רק להקדים לכם סיפור, פעם החתם סופר נתארח באיזו עיירה ואצל איזה יהודי. וכשהחתם סופר נתארח אצל איזה יהודי באיזו עיירה, אז כל העם צבעו על ביתו של אותו יהודי שהחתם סופר ישמיע להם דברי תורה. לא יעזבו את המקום עד שלא יחדש להם חידוש. טוב, נו. אז החתם סופר נאלץ ודיבר קצת. היה מאוחר, אז הוא הלך לישון, זה היה בשבת, לפני תפילת שחרית. היה איזה יהודי אחד מאלה שאתם יודעים, שרוצים לראות הנהגות של הצדיקים, אבל עד כדי שלא מוותרים, וצריך לעקוב אחרי גדולי התורה, גדולי הצדיקים. אז הוא נעמד לו בחוץ, הוא אומר, אני אשב לי פה בחוץ, מול החלון, וישקיף, מה הגדול בתורה עושה? טוב, אז כל העם התפנה מתוך הבית של אותו יהודי, וכל אחד הלך לביתו עד לפילת שחרית. גם היהודי הזה הלך לחדרו לעלות אל יצועה, וחתם סופר, פנה לחדר שמתארח. אז היהודי מחכה, מחכה, מחכה. ככה מגיע, ככה עמוד השחר, שעות הבוקר, והתפילה לא הייתה בנצח המה, קצת יותר מאוחר. אז הוא קצת מתנמנם היהודי הזה ככה, איזה ככה, הוא לא יודע אפילו זמן, כן, אבל... ועוד לא תפילה, עוד עדיין לא הייתה, הוא ככה למשמר. אז הוא פותח את העיניים, פתאום הוא רואה את החתם סופר, הוציא יין, מקדש, מביא דגים, חלות, עושה סעודת שבת. זה אומר, השם ישמור, שומו שמיים. חייבים לפרסם את זה. זה גדול בתורה? עושה סעודת שבת לפני שחרית? עוד לא התפללנו. איך ייתכן, איך יעלה דבר כזה? זה הלך, פרנסי העיר, מהר מהר, בזריזות, אמר, אני חייב לכם לספר סיפור, עושים, אתם סופר גדול בתורה. אני בעיניים שלי ראיתי אותו אוכל לפני שחרית. נו, איך לא תזדהה כל העיירה? עד שהחתם סופר סיפר להם, שהיה לו מניין מיוחד שאף אחד לא רואה כנראה. הוא התפלל כבר בנצח חמה, לא הוא שיחכה לתפילה של הציבור מאוחר יותר. כזה שהוא התפלל בנצח חמה, ותיקי, אז הוא כבר קידש ועשה סעודה, לא מחכה. אם זה כך, אז סליחה, טעינו. חתם סופר, שמח. אתה רואה בי למה אתה שמח? אחרי שכבר כל העירה דיברה עליך ונגדך, איך אתה סוף לשחרית. אמר, אני הולך עם כאב הרבה שנים. כמה התורה נשתכחה מישראל? כמה לא מדקדקים? כמה כבר... הדברים כל כך יהודים. מה נשאר? ופתאום, מופיע איזה יהודי עם הארץ כפרי. שמי שיסתכל מרחוק יגיד, כמה כבר הוא מדקדק במצוות? נו, כמה הוא? ואת כל העירה הזו העיר, איך יעלה על הדעת שאיזה יהודי, הפעם זה היה חתם סופר בתמונה, יעשה סעודה לפני קידוש וסעודה, לפני שחרית. את כל העיירה הוא הפך. ברוך השם, אני מוצא גם ביהודי פשוט, שיש לו עדיין מסירות נפש למשהו מן היהדות. והנה, חשתי את זה על בשרית. כל העיירה הזו, הוא עורר לתשומת ליבם, איך אתה מסופר, מקדש ואוכל בשבת הבוקר, לפני שחרית. אתה מסופר, היה מרוצה מזה. נו, אז אני אומר לכם, איך אפשר לעשות הפך רצון הבורא? גם החתם סופר לו כדי שברכה לפני שהוא יתפלל שחרית. עם מי יתפלל? מה? אני לא יודע, לא נכנסתי לפנימיות של הדברים. לא יודע, אבל הוא יתפלל שחרית. רק זה כנראה כמה דקות נרדם, החתם סופר עשה את כל התפילה מה שצריך, ואז הוא פתח, הוא רואה פתאום קדש, אוכל, מה נעלם מעיניי? נדב ואביהו, יש מן המפרשים רבים מהם, אומרים שהתורה אומרת, שהקדוש ברוך הוא לא ציווה אותם. מה זה לא ציווה? אמר להם, אני מצווה, לא להביא אש. והם אם מביאים אש זרה, הקדוש ברוך הוא ציווה לו, איך יכול להיות עולה תורה יעשו את רצון הבורא? מסביר, בטעם תללי אורות, אומר, טעם המצווה, אש על המזבח, הרי אמרו רבותינו, אש יורדת מן השמיים. אבל מצווה להביא מן העדיות. איש פשוט, הכהן מביא את האש על המזבח. נכון שיורדת מן השמיים, אבל צריך משהו של השתדלות. יש לפרש על פי מה שאמרו ביומה, השכת. מקשה שם השס. על מה שאמר, הרי על הניסים בבית המקדש, שהשן המערכה, כן, כתוב שאפילו כל הרוחות שבעולם, באות ומנשבות בו, אין, כל הרוחות, כל הרוחות. למותיי, טייפונים, הוריקנים, אין מזיזות אותו במקומו, כך הגמרא אומרת. אומר, מקשה השס, השן המערכה, מי הווה? התלמוד ביומה אומר, איך אתה אומר לי השן מערכה? אנחנו יודעים שאש, במזבח, הגמרא אומרת, יורד מן השמיים לארץ. זה אש מעולם, זה או אש עליונה? אש מעולם העליון. אז מה אתה חושב? רוח גשמית, תוזיז השן מעולם העליון? איך? הגמרא מקשה. והשן המערכה מיהווה. איך יש במזבח השן שהאש יורד מן השמיים? זה השן רוחני. מה שייך השן שכל הרוחות יבוא יזיזו? ונאמר באש המערכה ואינה מעלה השן. אש יורדת מן השמיים, הגמרא אומרת, יש לנו, זה שם הגמרא אומרת, חמישה דברים נאמרו במזבח, באש מערכה. ואחת מהן, אין השן לאש המערכה. איך הגמרא אומרת ביומה? אין. אז איך אתה בכלל מעלה שהיה ניסים מבית המקדש, ואחד מהעשרה ניסים שנתרחשו שהיה השן המערכה, אש, מעלה השן, והשן הזה כל רוח בעולם שתבוא, לא תוזיז אותו מעלייה הישרה שלו. אין השן למערכה. איך יכול, איך זה? הוא משן, תרצים. כי כאמרינן בהדיות, איש פשוט, האש על האיש הפשוט, הרי אנחנו יודעים שיש השתדלות להדליק אש על המערכה, לא רק האש יורדת מן השמיים, נכון? גם האדם מדליק אש על המזבח, אש שלו פרטית. אז האש שלו פרטית יוצרת מה? אשן המערכה, לא אש של גבוה, אש של הדיות, איש פשוט. אז הגמרא אומרת הוא משענה, כי כאמרים הם בהדיות, תעניה, למדנו ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח. אבל פי שיש יורדת מן השמיים, מצווה להביא אש מן הידיות. אז כן, יש השן המערכה. איזה השן? של אש של מעלה או אש של מטה? איש הפשוט. איש הפשוט של מטה. כן. ונעשה בו נס בהשן הזה. אומר הרב, למה השן הזה בא? תדעי למה השן הזה בא? שלא יקטרגו החיצונים. החיצונים צריכים חלק. למה? הם לא מוכנים שאדם ייתן זבח קורבן למזבח. זה אומר הזוהר הקדוש, אומר את הפסוק, בזוהר אומר, זובח לאלוהים אדם שבא לזבוח זבח, אלוהים דהיינו מידת הדין מקטרגת. ומה אומר זובח על הזבח של האדם? אלוהים, מה אומר המקטרג? יו חורם, אני שם חרם על הקורבן הזה, לא מקבל אותו בשמיים. מי יתיר לנו להקריב קורבן על המזבח? מי יתיר לנו? משרד התיירות? מי יתיר לנו? השם יתברך, נכון? מה כתוב? זובח לאלוהים יו חורם, בלתי לשם לבדו. השם לבדו, שהוא חסד ורחמים, התיר לאדם להקריב קורבן. בא מידת הדין ואומרת, כך אומר הזוהר, ריבונו של עולם, אדם חטא, מה בהמה חטאה? משיח. אדם חטא, מה בהמה חטאה? שהולך וזובח אותה? אלא מה השם אומר? באמת זה קטרוג. אין ברירה. זה המקטרג הזה, ניתן לו בקשיש. ניתן לו ככה, שירגע. אם רעב שונאך אכילהו לחם, וזה כמו גחלים אתה חוטא על ראשו, שורף אותו לגמרי. למה? הוא לא יכול לדבר מילה נגדך, נתת לו פרוסה, נגמר. עשן המערכה, אומר הזוהר. קורבן על המזבח. עולה עשן, מאש של מטה, אש של הידיות שמקריב. זה המקטרג. נעלם מהעשן הזה. מתמסתן, שוכח, אומר הזוהר, אין לו שום בעיה, אין לו מקטרג על האדם הזה. זובח לאלוהים, עמידת הדין אומר יוחרם. פלטי לשם לבדו, בא השם מידת החסד הרחמים לפעליו יתברך, הזוהר הקדוש אומר, ומשתיק את המקטרג על ידי העשן שעולה מן המערכה. אומר, זה המצב, זה המצב, כן? זה המצב. האמת, שבנדב האביהו יש משהו מעניין. יש משהו מעניין. שהם באו להקריב קורבן. אז הם באו להקריב את הקורבן ביום השמיני על איזשהו חטא כלשהו שעשו. או זה היה היום הראשון השמיני, לדעת, יום ראשון, שמיני למילואים, כן, יום ראשון של כן, ממש חנוכת הבית, חנוכת המזבח, אבל זה יום השמיני למילואים כבר, משה רבנו החל שבעת ימים לפני כן. היה איזה חטא שביצעו את העלאת קורבן וכו'? אתם שמעתם על איזה חטא? לא היה, נכון, לא היה. מתי המקטרג מקטרג? כשאדם רוצה לזבוח זבח לשם, בהמה, אז המקטרג אומר, אדם חטא. בהמה, מה חטא? מה אתה מקריב שוחט את הבהמה? זה המקטרג מקטרג מתי שאדם מקריב קורבן על חטא. אבל אם מקריבים קורבן, כי השם ציווה, זה לא על חטא. יש איזה קטרוג? אין קטרוג. עם אלה, על פי התירוץ הזה, אנחנו מבינים ברור. למה השם ברך לא מצווה נדב ואהוב, נדב ואהוב להקריב אש זרה, אש של מטה? כי לא צריך את העשן. הרי אמרנו, אש של מעלה, אין לה עשן, אומר התלמוד. אבל מאיפה עולה העשן? מאיזה אש? של מטה. למה מקריבים את האש של מטה שעליה עשן? לשמה צריך עשן? של המקטרג שיסקורו פיותיהם המקטרגים. ישתקו, יסתמו פיותיהם. אז הקדוש ברוך הוא מנדב אביהו, אל תקריבו אש של ידיעות אש של מטה. כי הקורבן שלכם הוא לא קורבן על חטא. אתם לא חייבים. מה אלו הלכו ועשו? עשו את עצמם כאילו מה הם? חייבים? כאילו מקריבים קורבן על חטא. רבותיי, זה עמוק מאוד. נדב ואביהו לא מוכנים לקבל את המושג קורבן ללא חטא. זה מתאים קורבן ללא חטא רק לכת אחת. כת שנקראת מה? קרוביי, מכובדיי, מקודשיי. אלה כת הצדיקים השלמים. נדב ואביהו לא יחסו את זה לעצמם. וכן בא משה ומספר לאהרון, אתה יודע מי זה הבנים שלך? אלה שני צדיקים שלמים, שלא הם מוכנים להראות לעולם את קדושתם ומעלתם. שהם יקריבו אש זרה, הם רוצים לומר, הקורבן שלנו בא לחפר על חטא שלנו. אנחנו צריכים את העשן של המערכה שיסתום את הפה המקטרג. וכי יש קטרוג עליהם? אין. הם עשו את עצמם. זה גודל הענווה. הם מתו, שילמו מחיר יקר. אבל הם הראו לך במיטה שלהם את גודל הענווה שלהם. וידום אהרון. רבותיי, להבין את הדברים, אולי אנחנו נעזר באיזה מדרש. לא קשור לזה, אבל טבעון. כן, המדרש מספר, וירח את ריח בגדיו ויברכם, במעשה יצחק ויעקב, כשיעקב בא עם הבגדים של עשיו, והוא מריח איזה ריח של בגדיו, בוגדיו, ולמרות שהוא מריח את בוגדיו שיצאו מיעקב, חלק מהיהודים שלא יהיו בשיא הכשרות והשלמות, למרות זאת ויברכם. אומר המדרש, כגון יוסף משיטה, ויקום איש צרורות. וככה המדרש מספר על שני האנשים הללו, אותם יהודים. יוסף משיטה, בשעה שביקשו סונים להיכנס להר הבית, כן? יוונים, אמרו, ייכנס מהם ובהם תחילה. בוא נראה, ייכנס מהם ובהם, למה אנחנו? הם ידעו את גודל קדושת מעלת בית בית מקדש. אמרו ליוסף משיטה, רול, כנס, ומדעת, מפיק, מה שאתה מוציא בית המקדש, דידך שלך הוא. נכנס, והוציא מנורה של זהב. אמרו לו, אין דרכו של אדיוט להשתמש בזו, אלא, רול, כנס עוד פעם. זמן תניינות, פעם שנייה, ומדעת מפיק, מה שאתה מוציא, דידך, ולא קיבל עליו. ולא קיבל עליו. הוא לא מוכן יותר. רבותיי, עכשיו אני אשאל אתכם. אותו יוסף משיטה, אותו יוסף משיטה, הוא היה יהודי צדיק, יהודי רשע. מה הוא היה? אתם יודעים מה הוא היה? רשע גמור. מה קרה לרשע גמור? אני שואל אתכם. מה קרה לרשע גמור? שנכנס לבית מקדש, אמרו לו פעם ראשונה, מה שאתה מוציא שלך? זה מההתלהבות נכנס, מוציא מנורה. מביא להם, מסתכל על מנורה כל כך יפה, מכובדת. לא דרכו של אדם פשוט מנורה כזו בבית ישים. לא קיבל. מה שהוציא לא קיבל, לא שלו. אמרו לו, כנס פעם שנייה. מה שתוציא עכשיו בית המקדש שנחרב שלך. אמרו להם, אני לא נכנס. רבותיי, שאלה ראשונה, מה הגבורה? מאיפה בא לכופר כזה כל השנים להחליט שפעם שנייה לא נכנס? ויותר מזה, המדרש מספר, אמר רבי פנחס, נתנו לו מכס גימל שנים. אמרו לו, תיכנס עוד פעם, תוציא וזה שלך. מה שאתה מוציא בית המקדש שנחרב שלך. ואתה פטור מהמכס 3 שנים. אתה לא משלם, פטור ממס. פטור ממס. 3 שנים פטור ממס. ולא קיבל עליו. לא מוכן. הוא אומר, פעם שנייה לא נכנס. פעם ראשונה הוא נכנס? פעם ראשונה נכנס. וכל השנים כפר? כפר. פעם שנייה לא נכנס. משכנעים אותו, גימל שנים פטור ממס. לא מקבל. אמר, לא די שהכעסתי לאלוהי פעם אחת, אלא שהכעיסנו פעם שנייה. ומה הנפקמינה? מה קרה ליוסף משיטה, שפתאום התעורר ואמר, הכעסתי פעם ראשונה. אז למה פעם ראשונה אתה נכנס? אם אתה יודע שאתה מכיס, מה קרה? וכל השנים נכנסת, ביצעת פעולות נגד רצון הבורא או לא ביצעת? ביצעת? מה קרה? מאיפה הוא הטיל עליו בורא עולם? פתאום התעוררות כזו? אומר, אני ודאי לא, פעם ראשונה הכעסתי, פעם שנייה מה אני אכעיס אותו? חלילה. אז מה עשו? טוב, אתה לא מוכן לבוא להסכם? מדיני, אתה לא מוכן? נתנו אותו בחמור של חרשים. אתם יודעים מה זה חמור של חרשים? חמור של חרשים פירושו שולחן, שהנגרים היו לוקחים עץ וחותכים, מנסרים. לקחו את הגוף שלו ונתנו אותו שם, והיו מנסרים בו, חותכים אותו. אז הוא התחיל לצעוק, אז הוא לא צועק, כואב לי. לא, הוא התחיל לצעוק, אני לא שומע משהו, צועק מה? וואי, אוי, אוי. מה זה? שהכעסתי לבורא. הוא לא צועק, תעצרו, אני מוכן, פעם שנייה אני אכנס, זה כואב. אוי, אוי, וואי לי שהכעסתי לבוראי. רבותיי, ואני שואל אתכם, מאיפה קם אותו צדיק הזה, אותו בעל תשובה גמור, יוסף משיטה, כל ימיו כפר בעיקר. באו יוונים להיכנס להיכל ואמרו, לא, אנחנו ניכנס ראשונים, מהם ובהם ייכנס, תביאו אחד מאלה שהתייבנו. אחד מאלה שהתייבנו? שהיו מהמשטפים של היוונים? יוסף משיטה. שייכנס, משהו מוציא שלו, אחרי זה אנחנו ניכנס, נעשה מה שרוצים. נכנס, מוציא מנורה של זהב, אומרים לו, לא דרך ההדיעות, איש פשוט להשתמש איתה, תשאיר את זה לנו ליוונים, אתה כבודו תכנס פעם שנייה, מה שתוציא שלך. אומר, אני לא מוכן, מה פתאום, אני לא אכנס עוד פעם אחת, לא מספיק פעם אחת, הכנסתי לבורי, פעם שנייה, אני אכנס לבורי, אמרו לו, 3 שנים אין לך מכס, כנס, נו, לא מוכן, 3 שנים לא מוכן, לא מקבל עצמי. שמו אותו על השולחן, ומנסרים אותו, הוא לא צועק כואב לי, אוי אוי וי לי שיחסתי לבורי. רבותיי, סיפור דומה באותו קו על יקום איש צרורות, היה בן אחותו של רבי יוסי בן יועזר, איש צרדה. במשנה באבות הוא מזכיר, אתם זוכרים, בזוגות, נכון? שניים, שניים שקיבלו תורה. הוא אחד מהם. הוא היה מגדולי כל הדורות. היה לו בן אחות, מגדולי הכופרים של כל הדורות. נו, זה לעומת זה. והווה רחב סוסיה בשבתה, נתנו לו לרכוב, רבי יוסי בן יועזר, צרדה על סוס בשבת. למה? קומה שריתה למצטלבה. לקחו ושמו בידיו קורה. שהוא בקורה הזו יצלבו אותו עוד כמה דקות, שהוא יהיה מסוס לאחד שהיו צולבים אותם. אמר לה, אומר לו, יקום איש צרורות לדודו יוסי בן יועזר. ככה אומר לו, חמה סוסי, ראה את הסוס שלי, דארכבי מרי, שמרכיב אותי עליו אדוני. אומות העולם מרכיבים אותי, זה היה בזמנו, כמדומני, היה בשליטת אנטיוכוס. אנטיוכוס הוא היה השר באותו זמן, אז הוא אומר לו, תראה, האדון שלי מרכיב אותי מכובד, אני כפרתי ביהדות ואני אדם מכובד, הסוס שלי, אני הולך עכשיו לראות שאתה עושה את כל מה שהחוק הוא שם עליך. וחמס סוסך, תראה את הסוס שלך דארכבך מרח, תראה את האדון שלך מה הוא מרכיב אותך על סוס שעכשיו אתה הולך מה? למות, להצטלב. אמר לו רבי יוסי בן יועזר, אם כך למכעיסיו, נו מה אתה אומר, כל הכבוד הזה למכעיסים השם נותן בעולם הזה, על כמה מצוות קלות שהם עשו, באולי נותן להם מהעולם הזה, קל וחומר לאוסר רצונו לעתיד לבוא, איזה פרס ושכר. אמר לו, יקום מצרורות ליוסי בן יועזר, אמר לו, עשה אדם רצונו יותר ממך? הרי אתה צדיק הדור, גדול הדור, זה הפשע והעונש שעושים איתך מן השמיים. מה יגידו שאר האנשים? עשה אדם רצון הבורא יותר ממך? תראה, איזה עונש אתה מקבל. אז אמר לו יוסי בן יועזר, אם כך לעושה רצונו, קל וחומר למכעיסיו. נכנס בו, אתם יודעים מה אומר לו, ואם כך לעושה רצונו, קל וחומר למכעיסיו? אם לי הקדוש ברוך הוא מעניש כי עושה רצונו, על כמה עבירות קלות בעולם הזה, קל וחומר איזה עונש נצרי יהיה בעולם הבא למכעיסיו. נכנס בו ביקום מצרות, הדבר כערס של אחנה, נחש שיורג בכמה רגעים, בכמה רגעים פתאום הסתובב, הלך וקיע בעצמר במיטות בדין, יקום מצרות. מה עשה? אז סקילה שריפה הרג וחנק. מה עשה? הביא קורה, נעצה בארץ, נעץ אותה בארץ, את הקורה, קשר בנימה, חוט חבל, וערך העצים מסביב מדורה, וכיפן גדר של אבנים נשען על העצים, ועשה מדורה לפניה בעצים. נעץ את החרב בין האבנים, והציא תאור תחת העצים, מתחת האבנים, ונתלה בקורה, נחנק. אז קידמתו האש, האש שרפה את החוט, נפל. לפני שהוא מגיע עוד לרצפה, אז קידמתו חרב. ונפל עליו, העצים נשרפו, הגדר של האבנים, נשענים על העצים, נפל עליו על האבנים, וכן, נפל עליו גדר ונשרף. באש, נתנמנם יוסי בן יועזר, גוסס, כבר הוא חצי מת, הוא חולקים, הורגים, צולבים אותו, יוסי בן יועזר, גדול, כל הדורות, בין גדולי הדורות שהיו, שקיבלו תורה, משה ליהושע, יהושע הזקנים, הזקנים נביאים, וככה זמן הזוגות, לאחר מכן, היו שניים, ביניהם היה מגדול לכל הדורות, יוסי בן יועזר, הוא מתנמנם, הוא גוסס, ואז הוא רואה ברוח הקודש, ראה מיטתו פרחה באוויר, אמר בשעה קלה, קדמני זה לגן עדן, מעניין, אני גם שואל עליו, על אותו יוסי בן יועזר, שדיבר עם יקום יצרורות, אתם יודעים, היקום הזה היה שונא ישראל, היה כופר בכל התורה כולה. איך פתאום הוא השתנה? מה קרה ליוסף משיטה? פתאום נהיה אדם אחר. המדרש בכלל התחיל בוירח את ריח בגדיו ויברכהו. ריח בגדיו אל הריח בוגדיו. יצחק לוקח את הבגד של יעקב, מריח, אבל מריח ממנו גם שיצאו ממנו בדורות מה? בוגדים בהשם יתברך בתורתו, ולמרות כן מברך אותו. אז בטח כל אחד יודע שבזכות גדולת קדושת ברכתו של יצחק אבינו, הלכה והצילה את יקום מצורות ואת יוסף משיטה, מברכת הצדיק. הוא איזה שינוי חל בהם. ברכה של צדיק שינתה את אופי עולמם. אפילו שהאחרונה של חייהם, אבל זכו להגיע לעולם שכולו טוב. זה ברכת יצחק, ברור. אבל אני אומר לכם משהו עמוק. באחד מכתיבי מכתב מאליהו, אז כותב הרב דסלר, רבי אליהו, דבר עמוק. נושא שיחה ארוך, הוא אומר שיש דבר קבוע וקיים, דבר שפעם הוא נשאל, רבי, אם אני רוצה להתפלל על איזו מידה אחת, מכל המידות, הבסיסית, איזו מידה אני אתפלל? אז הוא אמר, המידה הגדולה ביותר להתפלל עליה, זה קביעות ותמידות. הוא אמר, למשל, אם יש לאדם אמת, ואם האמת הזה נעוצה בתוך ליבו, והיא קבועה ועומדת, האמת הזו לא פעם שתפרוץ ותתקיים בו, אלא גם אם נסו לקחת אותו מהאמת הזו, וגם הוא ילקח מן האמת הזו, אבל כל חייו הוא יודע למה? לאמת הנצחית הזו. רבותיי, אני רוצה לומר לכם, גם יקום איש צרורות, וגם לפניו יוסף משיטה, החליטו באיזשהו שלב בחיים להשתנות. אז אצל יוסף משיטה, זה היה בפעם הראשונה שיוציא את המנורת זהב הזו, פתאום בא לו שינוי. החליט. אני לא לחזקר על האופי למה הוא החליט. רגע, הוא החליט אבל. וגם יקום איש צרורות החליט באיזשהו נקודה שענה לו דודו יוסף בן יועזר איש צרדה על קל וחומר לעושה ועוברי רצונו, אז הוא החליט להשתנות. רבותיי, מהשינוי הזה שהחליטו, מה קרה איתם? אז הם גם היו מוכנים מה? למות בגודל יסורים שאין לשער. רבותיי, בואו נגיד, אם הם החליטו ובאיזשהו מקום שהחל השכנוע ליוסף משיטה, כימל שנים אתה לא משלם מס, אדם שההחלטה שלו לא החלטה קבועה וקיימת, מה יקרה לו מהצעה כזו מפתה? אתם יודעים מה? אוקיי, 3 שנים פטור ממס, אני נכנס גם עוד 4 פעמים לבית המקדש, אין בעיה. מה היינו רואים על האדם הזה? שהוא החלטי בעל החלטה, או אתה יודע, לא יציב? הפכפך, בדיוק. זה לא משנה אותו. רבותיי, לא רק הבקשיש הזה לא משנה אותו, גם שמייסרים אותו בחרשים, באותו שולחן של נגרים, מנסרים את גופו, רבותיי, הוא לא צועק, אוי וי, כואב לי. אוי וי, תפסיקו, אני נכנס עוד פעם. אולי יצעק וחי בהם. אני עכשיו, אני בעל תשובה, אני אקדש את שמו. הוא לא צעק, הוא צעק, אוי לי וי לי, ומר מאוד לנפשי, שהכעסתי את מי? את בורי. רבותיי, מנסרים אותו כזיתות, מן התורה שאור כזית. ושום מכה בגוף לא עצרה ממנו להגיד, אוי, אוי, וי לי, שיחסתי את בורי. אתם יודעים, האדם הזה עמד בשעה האחרונה של חייו, בצורה כזו קבועה ותמידית, אני לא הולך לוותר על ההחלטה שהחלטתי להיות בעל תשובה. אותו דבר קרה למי? יקום מצורות. הוא הכין לעצמו, אתם יודעים כמה שעות זה ייקח, אפילו בכמה דקות. הרי כל חלק מארבע מיטות בדין יכול לקחת לו את ההחלטה, להגיד, אוקיי, אני אמשך בדרכי, אני לא זע. הוא מכין לעצמו קורה עם נימה, עם חבל. פתאום הוא יבין שהחבל הזה הולך, מה לעשות איתו? לחנוק אותו. הוא לא חוזר בו. הוא מכין את האבנים, הוא מכין את האש, הוא מכין את העצים. רבותיי, זה קרה לו וגרם לו לחזור בו? הוא מוכן למות. כי הוא החלטי וקבוע. אומר, בעל מכתב מאליהו, המידה הראשונה שאנחנו צריכים לעבוד עליה, זו החלטה שאנחנו בעלי תשובה, וזו האמת הנצחית, ששום דבר לא יכול להזיז אותי מזה. מה קרה לנדב ואביהו? הם מתו. אני סיפרתי לכם שמקריבים אש מן העדיות, עולה אשן במערכה. האשן הזה, יניקה, אומר הזוהר למקטרג. כי המקטרג אומר, רגע, אדם חטא, מה בהמה חטא? אדם חטא זובח, רוצה לזבוח בהמה. לאלוהים, אלוהים זה מידת הדין. המקטרג בא, המקטרג יוחרם. זה חרם, אנחנו לוקחים לו את הקורבן. הוא לא יענש את זה, יחפר לו. למה הוא לא יענש יחפר לו? כי הוא חטא.
מה הוא שוחט בהמה על המזבח? מה הבהמה חטא? ובצדק.
רבותיי, אז הקדוש ברוך הוא אמר, תשים עז זרה על המזבח. היא תעלה אשן. האשן הזה יריח אותו המקטרג, ואז הוא יירגע מהקטרוג שלו. כי זובח לאלוהים יחורם, אלוהים מידת הדין, הוא רוצה להכין את הקורבן, בלתי לשם לבדו, השם לבדו, בלי המקטרג. החליט שאדם חוטא וחייב, יעשה קורבן במזבח, להתחפר לו. אבל זה מידתו התבורך של רחמים וחסדים איתנו. אז מה נעשה? אז תשמע, שיתקבל הקורבן כי המקטרג קיים, צריך לתת לו איזשהו בקשיש משהו שירגע מקטרוגו, אז נותנים לו את האשן של המערכה. זה לא אש של מעלה שמוציאה אשן, הגמרא ביומא אומרת, זה האש של מטה, של הידיות, של הכהן שמדליק אש של המערכה. ויורים את זה בעיניים, כהן בא מדליק את האש, ויתאר את אש השמיים. כן? עכשיו אני מבין, רגע, שנדב ואבו יקריבו אש זרה, שלא ציווה אותם השם. הם רצו לומר שהאש הזאת צריכה להיות אשן, והשן הזה בא למקטרג. הם רצו לומר נדב ואבו שהם מקריבים קורבן ביום השמיני, א' בניסן, כאילו הם חטאו. על מנת, הנה אני מקריב אש, האש הזו מה יעלה? אשן. האשן הוא סותם את הפה של המקטרג. יופי. רגע, נדב ואביהו לפני הקורבן הזה חטאו באיזה חטא? בשום חטא הם לא חטאו. הם היו צריכים להקריב את הקורבן בלי אש של אדיוט שתרד רק אש מלמעלה. כי הם לא היו צריכים את המושג שמה נקרא? אשן המערכה. הם לא צריכים שהמקטרג ישתוק. כי הם לא חטאו להם מעולם, הרי משה מעיד אצל אהרון, שהם היו הקרובים ביותר להשם, צדיקים גמורים. אלא מה הם רצו לומר שהם הקריבו את האש? שהם כן זקוקים לאשן שיסתום את המקטרג. למה? כי הם רצו לומר, אנחנו חייבים! אנחנו אשמים! מה משה מספר לאהרון? משה מספר לאהרון, אתה יודע אהרון, הבנים שלך אנשים מיוחדים, הם צדיקים גמורים, אבל הם מראים לעולם כאילו הם אשמים וחוטאים. שמראים לעולם כאילו הם אשמים וחוטאים, אז הם מראים את גודל הגאות או הענווה שבהם. גודל הענווה שבהם, נכון? רבותי היקרים, יש פה דבר מעניין מאוד. דבר מעניין. אצל נדב ואביהו עמד נקודה של ענווה. נקודה שהיא בפנים, תקועה בלב שלהם, ענווה. ענווה, ענווה, תקועה, הם לא יזזו ממנה. הם היו מוכנים לשלם מחיר יקר. עד כדי מה? מה קרה איתם? מיתה, מוות. אבל הם מוכנים לחנה, חלילה וחס, למידה הפך מענווה גאות. הם יעשו את כל הסממנים סביבם, כאילו הם מקריבים את אשן הקטורת, לסתום את פה המקטרג, בשביל להגיד לעולם, רבותה, אנחנו חוטאים, ואנחנו מקריבים קורבן, כי אנחנו חייבים, ודאי וודאי אנחנו לא מתוקנים, אבל זה עלה לכם במוות. אז מה? מה שתקוע בליבנו האמת, אנחנו מוכנים גם מה? לשלם בעדה מחיר יקר, שתרבות בני האדם קשה לה להתקבל ביניהם. רבותיי, למות על קידוש השם, כל אדם בחוץ ממוצע תשאל, הוא לא יודע שזה דבר הגיוני ושכלי. תשמע, להיות דתי, להיות חרדי, אבל ככה לחיות? מה, לשמור את העיניים, לא לראות מה שהבורא עשה ונתן לך? מה, שבאים אנשים אירוע כלשהו, ושמחים, אז אתה לא תלך כי זה מעורב רחמנא ליצלן. כאילו, להיות דתי, להיות מאמין, אבל לחיות בצורה כזו, רבותיי, תרבות האדם של הרחוב לא מבינה את המסירות נפש של האיש שיחליט בתוך תוכו, קבוע וקיים, האמת הנצחית שנקרא ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, השם יתברך. רבותיי, נדב ואביהו מראים, אנחנו יודעים שהענווה היא מידה אמיתית, היא קבועה בליבנו, היא מושרשת, אנחנו מוכנים גם למות למענה. רבותיי, יוסף משיטה, שהחליט שהוא פורש מהדרך הנלוזה, מהכפירה באלוהות, בתורה, והחליט שהוא רוצה להיות יהודי לכולי עלמא. אז היה גם מוכן באותו שעה מה? למות. זה לא ישנה לו הבקשיש הזה של ג' שנים, אתה פותר אותו ממס. זה גם לא ישנה לו שאתה מנסר את גופו. הוא החליט, אני איש מאמין, גם תהרוג אותי, זה מה שאני. אותה המידה הזו של קבועה וקיימת, אומר בעל מכתב מאליהו, זו המידה שנצח את כל העולם הזה. אבותיי, יקום איש צרורות, נכנס בו כערס של אחנה, של הנחש הזה. אבותיי, הנחש הזה מתקיף בעקב, והרעל מגיע למוח בתוך דקות מספר. ואדם מת. רבותיי, אני רוצה לומר לכם, יקום יצר אורות, הכין לעצמו ארבע מיטות בדין, ושום מיטה מהמיטה שהוא מכין בידיו, לא מצליחה לשכנע אותו, כי מה שהוא בוחר, זה הפך עם מה שהוא צריך לעשות. הוא לא מוותר. הוא אומר, אני אמות, ארבע מיטות בדין, עצים שמתי, אבנים השענתי, חרב שמתי, הנה הקורב, הנה אני מה, אותה החבל שאני אחנק על זה, ואני איפול ואני אשרף, ואני אדקר בתוך התהליך של המפילה בחרב, והגדר אבנים תיפול עליי, זה סקילה, והנה יש הרג, ויש חנק, ויש שריפה. והוא לא מוותר. מעיד עליו, אותו גדול דודו, אח אמו, יוסף בן יועזר, יצר עדה, שעה קלה זה, הקדים אותי. אתם יודעים, המילה הזו מאוד כבדה. חזל באבות אומרים, שעה בעולם הבא, היא הרבה יותר משתלמת מכל מה חיי העולם הזה. זאת אומרת, הוא מעיד שהוא התגלגל והשיג אותי בעולם שלם של 70 שנה. של תורה, מצוות. עכשיו, כל שעה תספור מה 70 שנה, תכפיל. רבותיי, זה לא בשעה קלה, יוסף בן יועזר מעיד, הבן של אחותי זה, יקום מצהרות, נכנס לאיזה מדור, אני גם מגיע, רק עוד שעה אני מגיע. לא. שהקדים אותי לשעה קלה פירושו, הוא כבר בעולם הבא לפניי. ושעה, רגע אחד בעולם הבא, זה עולה וטוב מכל חי העולם הזה, לא מבחינת תענוגות, לא מבחינת רבותי חטאים ותאוות, מבחינת הקדושה של תורה ומצוות. זאת אומרת, אותו אדם שהחליט להיות יהודי בעל תשובה, וגם ארבעה מיטות בדין לא יסלקו אותו מהאמונה האמיתית הזו, שהחליט אחרי שנים של חלילה הפך מרצון הבורא לעשות, רבותיי, הוא עבר את גדול הדור בפרק, ריבו רבבן של עוצמות של עולמות רוחניים. מה קרה לנדב ואביהו? מה שהוא ניצח אצלם היא עמידה הקבועה בתוך פנימיותם. להעיד לעולם שבהם אין גאווה, אין גאות. יש בהם ענווה. רבותיי, אם הם היו מקריבים אש והיא לא אש אדיות, רק אש מלמעלה יורדת, אז היה עולה אשן אם אש מלמעלה יורדת? לא היה עולה אשן. ממילא מראה לך שפעם כתרג, פה לא נמצא, הוא לא צריך לשאוף מהשן הזה. אין כיתרוג, סימן שהקורבן שלהם הוא לא חטא. אז כל עולם היה אומר, הנדב ואביהו, איזה צדיקים. הם לא רצו שעולם יגידו את זה. הם לא רצו. אבל הקדוש ברוך הוא העמיד מישהו שכן יעיד. מי זה היה? משה, שסיפר לאהרון, אתה יודע איזה גדול, או איזה גדולים היו בניך. נדב ואביהו, יותר ממני וממך. הייתה קיימת בהם מידה של אמת. מוצקה של ענווה הפך הגאות. ואז הם לוותרו גם אם צריכים למות. גם אם הם צריכים למות, הם לא יוותרו. אבותיי, זה לקח נלמד מתוך המדרש הנורא הזה. זה גם לקח בתורה של שתיקתו של אהרון הכהן. אני אגיד לכם למה. אהרון למד, אם הבנים שלי מוכנים למות, בשביל חלילה וחס, נראה שעשו הפך את צון הבורא. כי לכאורה הקדוש ברוך הוא ציווה אותם להביא אש או לא להביא. לא להביא. והם מה עושים אביים. הם מראים לשם גם אם נעשה הפך את צומך. אבל בשביל להוכיח לך, יש לנו מידה אחת שהיא קבועה וכן דת הענווה. ועליה אנחנו לא מוותרים בשום פנים. המותיים שינוע זה מחיר של מוות. מחיר הקעס של חיים. אהרון הכהן יודע שהוא איש אמונה. אהרון הכהן היה מנהיג ישראל 80 שנה בארץ מצרים. רבותיי, אהרון הכהן זה איש אמונה. ובשביל האמונה שלו, בשביל להוכיח לעולם את האמונה שלו, הוא מוכן אחרי ששני בניו נקריבו על המזבח, נדב ואביהו, לשתוק. בשתיקה שלו, הוא מוכיח לעולם, בי קיימת מידה אחת קבועה ואיננה משה. היא לא זזה, אין לה עלייה וירידה. איזו מידה הייתה קיימת באהרון? אמונה. הוא האמין שכל מאורותיו לטובתו. אז הוא שתק. ושהתורה חוזרת כמה פעמים מספרת על מות אהרון, בפרט בפרשת שבוע, והיא אחרי מות שני בני אהרון, בקרובתם בפני השם וימותו, התורה מסבירה כמה פעמים מיתה מיתה שנחלו בני אהרון. כל פעם שהתורה אומרת מות בני אהרון וימותו, היה צריך מישהו לקפוץ שם ולהגיד למה זה נעשה לה. אתם יודעים מה היה צריך לקפוץ? אהרון, אבא שלהם. הוא קפץ, הוא טען טענה. לא דבר ולא חצי דבר. אותו המשיך בשתיקה, וידום אהרון זה לא רק אז, וידום אהרון עד יום אותו, הוא לא הוציא הגה, למה הקדוש ברוך הוא עשה לי זאת? זה אהרון, הגדולה שלו. אבל הגדולה הזו מראה לנו שהוא היה החלטי, עקבי, עקביות. המכתב מידע אומר שיש מידת עקביות היא מנצחת את הכל. אהרון החליט להיות עקבי. במה? מנת האמונה. אמר, מה שלא יעבור לה, אני מאמין. לא ייתכן שאני מאמין שאם אני אזכה משהו, אני הכי מאמין. אם אני אפסיד קצת, אני לא אמר. לא, זה לא קביעות. זה דבר שהולך ובא, הפכפכיות. זה לא... זה כמו נמר חבור בורותה. זה פעם אומר אני מאמין, פעם אני פחות. איך ייתכן? בעל תשובה, שהוא בעל תשובה, אומר, תראה, אתה מזמין אותי לאירוע לא דתי. אירוע של יש ריקודים מעורבים. אבוי, אני לא יכול להיות חצי בעל תשובה. התורה אסרה עליי זאת. אם קיבלתי מגדול דור, קיבלתי איזה עניין, עבודה בעניין, אישור, אני לא יודע, מגדולי הדורות, גדולי הרבנים, גדולי הצדיקים, התורה נתונה בידם. אני כאיש פרטי, איש בודד, איש פשוט שפותח את הספרים. הרי לא יכול להיות שאני אשמר, ומאידך, אני לא אשמר. רבותיי, שאדם הולך עם אמת שהיא מוצערת, היא קבועה, היא קיימת, היא קבועה אצלו, היא תמידית אצלו, אומר המכתב מאליהו, הוא מנצח את כל העולם הזה. אין אחד שיכול להגיד לו, או לבזות אותו, או להצביע עליו כאיזה מטורלל. מתי מצביעים על, על אדם מטורלל? אני אגיד לכם מתי. מתי שיום אחד האדם הזה אומר, אני בעל תשובה. יום אחד אומר, אני פחות. לא, יש עליות ירידות, אבל גם בירידה הוא יודע על האמת או לא יודע על האמת? יודע על האמת. הוא יגיד, שמע, אני יש לי ירידה, אבל האמת היא אחת, אני לא השתניתי עם האמת שלי, והלוואי ואני אקיים אותה. אני מדבר על אלה שכל יום יש להם הנהגה אחרת. הבנה אחרת, שכל אחר. זאת אומרת, ההסתכלות שלהם משתנית. פעם תראה, בדור הזה זה לא כך צריך להיות. אני הגעתי מסקנה, בדור הזה צריך להיות. ואתם יודעים, הוא מלביש את החולשה שלו באמונה ביהדות, על בדור הזה צריך להיות כמו בית הלל. מה סיבכת את הלל להנהגות הנלוזות שלך? מה עשית להם עכשיו? הקומונה עליהם? מה שייך בית הללה? שאתה חי לי חצי יהדות, חצי לא יהדות. זה הרי שיטות גמורה. תגיד, הלוואי ואני אזכה להיות שומר תורה מצוות. זה שאני לא מצליח כל כך, זה לא אומר שהאמת בפנים לא תקוע בליבי, ואני יודע האמת מהי. אני יודע שצריך לקום חצות. אני יודע שצריך לעשות שעת בודדות. אני יודע שכל יום צריך מקווה. אני יודע שצריך כל המסרה מזמורים להגיד. אני יודע שצריך ללמוד תורה. אני יודע שצריך לגזול. אני יודע שצריך כל התורה כולה, זה ברור לי. זה שלא כבר מסתדר לי, חטאתי, הביתי, פשעתי, אני לא בסדר. אבל האמת היא אמת יחידה, היא אמת קבועה. מי לימד אותנו על האמת הזו? נדב ואביהו. הייתה להם אמת של ענווה. הם לא מוכנים לוותר על הענווה. אנחנו נביא עזרה, הוא ציווה לא להביא. אנחנו מביאים. שאם לא נביא, תהיה ירד אש מלמעלה. ואז אין השם מהמערכה. אם אין השם מהמערכה, הם כאילו מקטרה. כאילו מקטרה, כאילו אנחנו שלמים וצדיקים. לא, אנחנו לא רוצים להגיד לו שאנחנו שלמים וצדיקים. אבל הקדוש ברוך הוא בכל זאת מפרסם אותם. בא משה ואומר לאחיו אהרון, תשמע, הבנים שלך הם הגדולים ביותר. על המידת הנבה הם לא ויתרו, הם מוכנים למות. אבל הם יראו לעולם שהם הביאו אש של הדיות, שהם הקריבו אש זרה שלא ציווה אותם השם, הם כאילו אמרו לעולם, אנחנו חטאנו, הבאנו קורבן ביום הראשון, א' ניסן, יום השמיני למילואים, אנחנו מראים לעולם, אנחנו חייבים וחוטאים ומביאים קורבן. אבל אתם לא חייבים וחוטאים, לא, אנחנו נראה לעולם כך. למה? שחלי לא תפס בנו מידת הגאות, כי אנחנו קבוע בנו מידת הנבה. מה עם אהרון? יש בו אמונה שהולכת ובא? לא, אמונה מוצקת. כשהוא וידום אהרון, זה לכל חייו. עד יום פטירתו, הוא שתק על פטירת בניו. 50% מבניו הלכו לעולמם, נדב ואביהו. זו אמונה קבועה. יקום יצרורות, ויוסף משיטה, שהם החליטו להיות בעלי תשובה. שום דבר לא הזיז אותם. אז באו ליוסף משיטה, ואמרו לו, ג' שנה בלי מס. תעבוד תתעשר. כנס עוד פעם אחת. רבותיי, שהוא החליט שהוא טועה, אז הוא גם עשה וידוע על העבר. לא פעם אחת, לא די לי שהכעסתי פעם אחת בכניסה הראשונה את בוראי. גם פעם שנייה? רגע, פעם ראשונה שנכנסת, היית מדע שאתה מכעיס או לא? לא, לא הייתי מדע הזו. היום אני מבין את זה. והיום אני אומר, לא רק הצילו והלפ לפעם השנייה שאני לא אכנס. אבל הפעם הראשונה אני יודע שהכעסתי את בוראי. רבותיי, אתם יודעים למה אדם אומר את זה? כי אדם פתאום מבין, וזה קבוע וקיים אצלו, זה תמידות, שמה שהוא עשה, הוא טעה. והאמת הנצחית זה רק לעשות רצון הבורא. זה הודע יוסף משיטה. גם שחתכו אותו במסור, אותם גויים, חתכו את גופו במסור, ואמרו לו, תחזור בך, תיכנס בית המקדש, תוציא משם את הכלים של בית המקדש. למה? הם רצו להראות לעם היהודי, תראו איך אתם מבוזים. אנשים עמכם עושים צחוק עמכם. לא גוי נכנס לבית המקדש להוציא את הכלים. מי נכנס לבית המקדש? יהודים מכם. הם רצו לבזות את היהודי. יוסף משיטה חזר בו. אמר, טעיתי, סליחה. נכנסתי פעם אחת, אני לא עושה טעות כזה יותר. והוא היה מוכן למות על האמונה הקבועה בליבו. את הטעות הזו אני לא חוזר עליה. אותו דבר הקום מצרורות. כשהוא הלך בגאות על הסוס, ואמר לדודו יוסף בן יועזר, תראה איזה סוס אדונך מביא לך, שעכשיו הולכים המלכות להרוג, לצלוב אותך. רצו שהוא יתייבן. יוסף בן יועזר אומר לו, תראה, אם בוראי נתן לי סוס ללכת למות בעולם הזה, ואני עושה רצונו, תראה לך איזה אנשים יבוא על עוברי רצונו. ואני עושה רצונו, בטח הקדוש ברוך הוא משלם לי בעולם הזה יסורין, על מעט מהדברים אולי שלא עשיתי בשלמות. תאר לך, אתה יקום, אתה כמה תשלם לעתיד לבוא. ואמר לו, תראה, תראה את הכבוד שנותנים. אם לעוברי רצונו, אומר לו יוסף בן יועזר, אתה עובר על רצון הבורא, נתנו לך כבוד כזה בעולם הזה. תראה, אתה הסוס של האדון שלך, כל הממשלה של היוונים עומד למנחה. תאר לך, אני שעושה צון בורי, מה הכבוד שהשם ייתן לעתיד לבוא. אבותיי, הדבר הזה לא רק ששינה את יקום מצרורות, את מי הוא לא הזיז מדעתו? את יוסף בן יועזר. הרי הוא יוכל להגיע למצב כזה קשה, שלוקחים אותו למיטה, ופתאום להחליט להגיד, אתה צודק, אוקיי, די, אפסו כוחותיי, אני רואה את הכבוד שנותנים לך, ואת הביזיון שאני עובר, אז אני חוזר בי. הוא חזר בו יוסף בן יועזר? לא חזר בו. כי האמת הזו, האמונה בשם, ההחלטיות ללכת בעקבות רצונו של השם, גם אם אתה מאוים, גם אם אתה הולך להצטלב, גם הולכים להרוג בך, לתמוך בך, את הדעת שלך זה משנה או לא? לא משנה. עכשיו כל אחד יעשה לו את השיעור הזה לתשומת ליבו. כל אחד יראה כמה הוא משתנה או לא, כן. אז אני אסביר לכם. יש באופן הפנימי, אופן הקבלה, כל דבר הוא בנוי מחלקים. חלקים. עכשיו אני אראה לך דבר מעניין. יש דבר ששווה גרוש עם פרוטות. פרוטות. קופסה. סתם קופסה. אני שם שם, אתם מכירים בחתונות, שבא החתן, מוציא את הטבעת. הטבעת עולה, כמה שעולה, והקופסה של הטבעת, כמה יכולה לעלות, ביחסיות. כלום, באחוזים, כלום. הקופסה הזו, אין לה ערך, בלי מה? בלי הטבעת. בדיוק. אבל אין לה ערך לצד עצמה, רק כשנדבקת לטבעת, יש בה משהו מיוחד. זה כל ההבדל. ההבדל בין יקום יצרורות לבד, לבד, שיעשה תשובה וימוד הגדול של השם, הרי כל ימיו, מה היינו מייחסים לו ליקום יצרורות? את הטבעת או את הקופסה של הטבעת? מה היית מייחס לו? קופסה חלודה, בדיוק. אבל תסכים איתי אם ניקח קופסה כזו, נכניס ביהלום יקר, איך זה משנה את הקופסה? עולם אחר, נכון? יופי. יוסף משיטה ויקום יצרורות, כלום לא שווים. כשהם החליטו להיות מאמינים בעלי תשובה, כאילו הכנסת לקופסה הזו, מה? את הטבעת היקרה הזו. זה מה שאני אומר, את הטבעת הנפלאה הזו, של להיות בעל תשובה ומאמין בתורה, בשם, בצדיקיו. עכשיו נתת פן אחר. ברגע שאתה מבין שנכנס הטבעת המיוחד לקופסה הזו, כבר לא יכול להיות שאלות זה מוזה. עכשיו, למה אני מספר את הסיפור הזה? כי תגיד לי ותגידו לי אתם, מה יעזור בן אדם ייקח את הטבעת, ייקח את הקופסה ויבוא ויגיד לרב המקדש ייקח את הטבעת, למלצר, לזמר באולם, הרי אתה מקודש לי בטבעת זו. הסתכלו עליו, אם אתה עושה צחוק, זה... אתה לא יכול לקדש את המלצר ואת הרב המקדש ואת התקליטן, את הזמר. רבותיי יקרים, יוסף משיטה ויקום איש צרורות לא יכלו להתעלות בעילוי אחר עילוי אם לא מגיעים למקום הקודש. זאת אומרת, יוסף משיטה כל ימיו לא שב בתשובה. רק אחרי שהוא נכנס לבית המקדש, הוא הוציא
את המנורה, פתאום חל בו שינוי. התשובה שלו נעשתה עם תועלת. עקב מה? עקב שהוא ספג משהו של בית המקדש, אף על פי בחורבנו. משהו ממנורת הזהב. רבותיי, כל ימיו הוא כפר, פתאום מתעורר. רבותיי, אז התשובה שלו הייתה עם עוצמה. היא הייתה בפנים אצלו כל השנים. רק היא לא באה לביטוי, כי היא לא תורה, כי לא היה משהו שיעורר. הטבעת והקופסה היו בבוידם. אבל צריך משהו שיעורר את הקידושים. יקום מצרורות, מה שעכשיו אתה רואה שהוא בעל תשובה, כל ימיו זה היה בפנים אצלו. רק לא היה משהו שיעשה ויעורר אותו כמו ערס של אחנה, כשיוסף בן יועזר אמר לו מה שאמר לו, אז הוא התעורר להיות בעל תשובה. זאת אומרת, פה הפן הזה של הטבעת, היא נותנת חשיבות לקופסה, אבל מי שיעורר את כל הערך הזה, אז הוא לא שווה כלום. יקום מצרורות, בלי יוסף בן יועזר, לא היה שווה שום דבר. יוסף משיטה, לבית המקדש, להיכנס ולצאת מפעם אחת, פעם אחת, לא פעמיים, לא היה שווה שום דבר. אז בוא נאמר, בעלי תשובה גדולים, אבל ממה הם גדולים? הם גדולים מזה שהצדיקים נותנים להם את הגדלות. כי כתוב בעלי תשובה, איכן שעומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים. למה הם יכולים לעמוד? כי כך צדיק. אם הם יכולים לעמוד, אז לא יהיה מקום לעמידה של מי? לבעל התשובה. שצדיקים גמורים אינם עומדים, אז הם נותנים פנוי, פנוי, פינוי, מקום לבעל התשובה. אבל אם הצדיק יכול להתראה, רבו, אני עומד, נגמר, אני לא זז. אז זה לא יעזור, בעל התשובה קטן ממנו. ואל תשאלו אותו איך בית דין של המעלה מתנהג. בית דין של המעלה מתנהג כך. יהיה צדיקים בדור שהם חיים, שהם חלק מהבית דין של מעלה. כן? ואז הם דנים ושופטים את הבעלי תשובה שבדור. כן? אם זה חיים, אם זה מתים. אז אם בעל תשובה שמת וחיי עולם הזה פרח והלך לו, ועלה למעלה, ועולה למעלה, אז הצדיק הדור יושב, מסתכל, אומר, מגיע לך כך וכך. וזהו, על פי פסיקתו, כך הדברים הולכים. אז בעלי תשובה יכולים לעמוד אחד שצדיקים גמורים אינם עומדים, כי יש עולמות פנויים, והצדיקים מסלקים אותם מהעולמות האלו, את עצמם, על מנת שיהיה מקום למי? לבעלי התשובה שם. פשוט, שיהיה להם מקום. זה כמו להבדיל, הורים נכנסים הביתה, אבל כל הדאגה של הורים לעשות חדר למי? לילדים בבית. כן? לא שילדים גדלו על ההורים בבית, אבל תשים להם כל התשומת עיקר הלב בתוך הבית, קונים ועושים, למי בעצם? לילדים בבית. בעלי התשובה שכתוב גדולים מצדיקים, לא שהם גדולים באמת מהצדיקים, רק הצדיקים נותנים להם את החשיבות כמו ההורים לילדים. אז נדמה לך שהילדים עלו וגברו בכבודה ממי? מההורים בבית. זה טעות. הצדיקים בגלל שהם מייחסים כבוד לבעלי התשובה ונותנים להם את העולמות העליונים, חלק מהם לשרות שם ולהיות כמו ההורים שקונים בית ב-$200,000, ואתה רואה בית שלם, הם מוסרים אותו לילדים, לפחות לפני פטירתם בצוואה. אתה אומר, איך יכול להיות? כן, כן יכול להיות. את כל הכבוד הצדיקים נותנים לבעלי התשובה. אז מגודל קדושת הצדיקים נעשה מקום לבעלי התשובה. לא שהם טובים מהם, לא שהילדים גודלים וגדלים יותר מההורים, ברור שלא. רק בגלל שבעלי התשובה מקבלים גושפנקה מהצדיקים, אז נדמה לך שהילדים, הרי ההורים קונים בית והבית על שמם ושלהם, אבל כל השנים מגדלים את מי, והעיקר הבית למי? לילדים. באמת, הילדים טובים וכבודם יותר מההורים? מה פתאום? אז מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים יכולים לעמוד, כי הצדיקים מאפשרים להם לעמוד שם. כן? ברור שיוסף משיטה בלי בית המקדש, לא יתעורר בתשובה ולא ישווה כלום. ברור שיקום יצרורות, בלי דיבורו הקדוש של יוסף בן יועזר דודו, לא ישווה כלום. ושני הפנים הקדושים הללו, שניהם יתעוררו. הקופסה בלי היהלום, לא שווה כלום. ושניהם בלי התעוררות לקידושים, מצד הקלה, לא שווה כלום. פשוט וקל, נכון? כן? זה פחות או יותר. טוב. רבותיי היקרים, אז ראינו, מי שיש לו אמונה, מי שיש לו אמת חדורה בלב, הדברים אצלו בתמידות קבועים וקיימים, הם אינם משתנים, גם כלפי פנים, בפרט כלפי חוץ. אדם שהוא מאמין, הוא גם מוכן למות על קידוש השם, בכדי להגיד לעולם ולהוכיח, אני איש מאמין, זה לא ישנה אותי. רבותיי, לא תופעה כזו ואחרת תיקח אותנו מערכי היהדות שבנו. לא בגלל שבאת למקום עבודה, יש שם איזה גוי
שהחליט לאכול איתך בשולחן, ואז אתה עובר משום לא תחתנו בם. עשו, רבותינו עשו גזרה, ואתה יושב בשולחן אחד, אוכל לחם, והגוי פה יושב בשולחן מצד שני, אפילו שיהיה שולחן ארוך של אדמורים, ארוך ארוך, והוא אוכל לחם. רבותינו גזרו גזרה, אמרו, אתה אוכל והוא אוכל, היום, מחר מחותיים, מחר מחותיים, ילדים שלך ושלו, התחתנו ביחד. אסור לשבת על שולחן אחד, לאכול, עם גוי. תוכל הגוי, אין שום בעיה, גם אני אוכל, לא על שולחן אחד. אני אוכל לי בכיסא הזה, או בפקיד, אין בעיה. לא צריך אפילו להתרחק ממנו. האוכל שלי הוא שלי, עשיתי נטילת ידיים, מוציא לכם מן הארץ. האוכל שלך שלך. לא ישבתי איתך בשולחן. השולחן מביא קביעות. הקביעות עושה בינינו קשר. הקשר הזה גורם להתבוללות. רחמנא ליצלן. אבל זה עבודה, וזה קשרים חברתיים בין העובדים. וזה לרצות את בעל הבית. מה אתה חושב? מי שקבוע וקיים אצלו, של הן עם לבדד ישכון, אמרה הגמרא, הן בלשון יוון, מה זה? אחת. הן עם לבדד, יש עם הזה סיבה אחת להיות עם. הן עם, אך סיבה אחת להיות עם. מה אומר הפסוק? לבדד ישכון. ולא רק לבדד ישכון, בגויים, אם יש שינויים אטמוספריים בגלובוס, אין עם לבדד ישכון, ובגויים, לא התחשב. לא בגלל שאמריקאים אנחנו צריכים להצטעצע לפניהם, אז כל הנאום של חולמרט, היום, זה רק לרצות את בוש. אתם מבינים? ובגויים לא התחשב. אין שינוי אצל יהודי. יקום מצרורות, הבין את זה. רגע לפני פטירתו, כל החיים כפר בעיקר, הלך עם הגויים, עם היוונים, אנטיוכוס. הלך והצדיע לו כל ימיו. כשדודו יוסף בן יועזר אומר לו, אל תדאג, אם זה הכבוד שנותנים לך בעולם הזה, אתה שמח בו, תאר לך לעושה רצונו, השם יתבח מה יתן איזה כבוד לעתיד לבוא. אם זה העונש שאני מקבל היום בעולם הזה, שצולבים והורגים טובחים בי, תאר לך איזה עונש שיעשה לך, לכמותך, עוברי רצונו. פתאום מבין, רגע, השינויים שחלו בי כל ימיי, זה לא מצד האמת שבי, זה מצד מה? אני רוצה לרצות את העמים, את העקום, את יוון, את אנטיוכוס של אותו זמן. היום בימינו זה סנחריב, ידוע, כן, כבר אמרנו, מספר, אתם מכירים את זה, כן? זהו, סנחריב מספר, חבר כנסת, אהוד אולמרט, מספר סנחריב, עם אתריה, שמרחם. לכו תמצאו את אנטיוכוס וטיטוס, לא חסרים. מה צריך? רבותה, אני אומר יותר מהשם בגימטריה דומים, הם אותם פנים. מי שמכיר את המומיות של פעם, יראה אותם פנים. אין הבדל בין סנחריב, דמותו ואולמרט. אותם פנים. אני אחלק לכם פעם פספורט של סנחריב, תגידו לי אם לא דומה. תסתכלו, תמצא את ההבדל אם לא תמצא. רבותיי, אני אומר לכם, חד וחלק. עם ישראל הוא עם ישר. עם שבדקה המאה מבין את המהות שלו. זה קרה לי יוסף משיטה? אז על כן עשו שינוי הגעה. לא קוראים לו יוסף משיטה. זכה להיות תמימה, יוסף משיחה. כמו מלך משיח, שקיבל דעת, דעת, בדקה המאה של חייו, החליט לעשות סוויץ' שינוי. אמר, סליחה, טעיתי עד היום. אותו דבר יקום מצרורות, סליחה, טעיתי עד היום. אותו דבר אמר לדעתו כל ימיו בניסיון הקשה ביותר, יוסף בן יועזר, רבי עקיבא. רבותיי, כל אלה הרגו וטבחו בהם. הרגו ורבי אלעזר בן דודיה. כל ימיו חטא והחליט לעשות תשובה בדקה המאה. אבל רבותיי, הם לא השתנו בהחלטה שלהם, הם קיבלו את זה, וזהו, אמרו, כאן אנחנו לא משתנים. זה המציאות, ואין לנו שינוי. אותו דבר נדב ואביהו. גם הכבוד הגדול של היום השמיני למילואים, יום הראשון, לעבודת המשכן, בית המקדש, א' בניסן, אם הם היו מקריבים, בלי אש, הם היו צועקים לעולם, אנחנו צדיקים גמורים. ואז יכול להיות שתבוא בנו גאות קצת. כל ימינו אנחנו עובדים על הענבה, ושלא תראה בנו גאות. אנחנו את זה לא הולכים להפסיד היום. אי זה עלה לכם במיטה, אנחנו לא הולכים לוותר. נמות, אנחנו לא מוותרים על זה. על עמידת הענבה שבנו, לא נוותר. יש סכנה. אם לא נקריב את זרה, שלא ציווה אותנו השם, אנחנו נתגאה, נגיד הקורבן שלנו בלי חד, בלי אשמה, בלי כלום. אנחנו לא נוותר. רבותיי, אהרון הכהן, כל ימיו יש מאמין. גם פטירה של 50% מבניו, 4 בנים, נדב, אביהו, אלעזר, איתמר, 50% מבניו מתים. הוא מפוצה פה, הוא מצפצף, הוא מילה וחצי מילה לא אומר. וידום אהרון. זו שתיקה נצרית עד יום פטירתו. רבותיי, זה לא רק שתיקה בעולם הזה. אם התורה הייתה יודעת שהוא יעלה לבית דין של מעלה וישאל למה, התורה לא הייתה אומרת בנצחיות וידום אהרון. כי התורה יודעת שלעתיד הוא ידבר, הוא יגיד למה. אז אני כתוב וידום. שאתה אומר וידום, עד היום אהרון, מאז שבניו מתו, כל שנה, פרשת שבוע, לא פותח את הפה, לא משנה את האותיות, לא משנה את התיבות. כי זה אדם שקיים בו נצחיות של מה? של אמונה ויראת שמיים. פעם אמור רבותינו, יש מדרש, הן יראת אדוני, היא חוכמה. ככה תורה, ככה פסוק אומר. אמור רבותינו, יראה וחוכמה אחת הן. כי הן בלשון יווני אמרתי לכם, אחת. הן יראת השם, מה זה הן יראת השם? אחת היא יראת השם. מה היא יראת השם? היא חוכמה. זאת חוכמה ויראה הולך ביחד. רבותי, החוכמה האמיתית, לא חוכמה פה, חוכמה בלב, חכמנו אומרים, זה יראת שמיים. כי כל דבר שמסור ללב, כתוב ויראת מהשם. יראה היא חוכמה, הן יראת השם היא חוכמה. זה לא חוכמה של לימוד והבנה. זה חוכמה של יראה, שבא אדם אומר לך, בוא תשב על השולחן הזה. איזה שולחן זה? של אולם חתונות. ומה יש בעולם חתונות? ריקודים, איזה ריקודים? מעורבים. אם כך אני לא קם. אם כך אני לא מגיע לשם. זה ריקודים מעורבים. הן יראת השם מחוכמה. תקועה בלב האדם הזה, יראה כזו של השם, יראה מהשם, שהוא לא מוכן להפסיד בעבור שום דבר. רבותיי, כמה מכשילים בני האדם דתיים. מביאים אותם לאולפני טלוויזיה, עושים שם ריקודים מעורבים, עושים, מביאים אנשים תמימים, דתיים, נשים וגברים, מאמינים בהשם. אבל ברגע שמזמינים אותך לטלוויזיה הישראלית, אדם מרגיש את זה טוב, לאיזה תוכנית של איזה אחד, משוגע לא נורמלי. אבל מזמינים קהל, היום אתם יודעים, הטלוויזיה עובד שיטה של קהל, לא רק פעם היה רק מנחה, אתם פעם היה יותר סגור, היום יותר פתוח, אתה אומר מה שאתה רוצה, נראה איך שאתה רוצה, עושה מה שאתה רוצה. בקיצור, טלוויזיה הפקרות. ומי שמו הממונה על הטלוויזיה בימינו? שלא נדע. מיוצאי ראש העין, אבותיו, אנשים קשרים למהדרין, שינה פן, נהיה שמאלני, איש נוקשה וקשה מול דת ישראל, רוצה ונתנו לו עשייה שנקראת עבודה, כן? קצת הקפצה, קרש הקפצה, אז הוא מנצל את הכוח, כי אתם יודעים, טבעי, בן אדם שיצא מיוצאי אבותיו, איש פשוט, אתם נותנים לך במה? נקרא בשמו בישראל איתן קבל, כך הוא נקרא, היום הוא יהיה שר בלי שום מסגרת, רק מה, הוא יהיה שר, יקבל משכורת. רבותיי, ממשלה קטנה, שרים גדולים, פלא פלאות, אל תשאלו למה, תקציבים של מיליארדים ומיליונים, לא משנה, אל תדאגו, חשבון משלם המס הקטן. אבל אותו איתן קבל, אני קורא עליו, כמו על יוסף במצרים, אינו בקבל, בקבל ברזל, כן, עינו בכבל נפשו, ברזל בא נפשו. כן, עינו בכבל. עינו בכבל. זה הכבל הזה, זה עינוי שיעשה. אם עד היום רשות השידור היה שיקצה, זה עכשיו יהיה שיקצה, כפול שיקצה, כפול שיקצה. חכו, תראו מה הוא יעשה. זה רק התחלה. אוי ואבוי לדת ישראל. איזה נאומים של ראש ממשלת מדינת הכופרים הזו, שכל רגע קורה, מדינה יהודית דמוקרטית, יהודית דמוקרטית, יהודית, כפו בכל התורה, בכל התורה שבכתב ושבעל פה. תקראו פעם דברי רבי נתן בליקוטי הלכות, מי שירצה לשמוע השיעור שלי, חשוב מאוד, אני חושב שאדם צריך לסור נפשו לשמוע את השיעור הזה, שמסרתי ביום שלישי באלעד. שיעור חשוב מאוד, על תרבות הציונים הזו, מתוך ליקוטי הלכות, דברים מזעזעים. אני בקושי אולי מזכיר שם את הציונים, אבל ידע מי שרוצה לשמוע את השיעור הזה, הוא כבר יצא לאור, אמרתי, דחוף להוציא אותו לאור. לשמוע מתוך ליקוטי הלכות, איך רבי נתן כותב על האסון הזה, שהתרחש לפני 200 שנה, ומה עתידי להיות. איך רבי נתן צועק על עובדי השם, איך הם צריכים להיראות באמת, ומה קורה באמת. רבותיי, לשבת על התקליטור, על הדיסק הזה, יום יום לשמוע אותו. תשמעו שאני אומר לכם, שיעור חשוב ביותר. איך הקדוש ברוך הוא מציל את עמו ישראל משיני הציונים הללו? איזה עינוי גדול הם עושים לנפשות. רבותה, אל תשתנו. יוסף משיטה השתנה הרבה מעלות, לטובה או לרעה? לטובה. יעקב מצרות החליט להשתנות, לרעה או לטובה? לטובה. יוסף בן יועז החליט לא להשתנות, למה? לרעה. אותו דבר רבי עקיבא. אותו דבר כל גדולי הדורות שהם בכל הדורות. יהודי פשוט לא משתנה. הוא לא יושב עם גוי לאכול באותו שולחן, משום לא לעבור, לא תתחתנו בה. הוא לא ישתה יין של עובדי כוכבים ואלילים, הוא לא יקבל יין מהאוקראינים, ממדינות של חוץ על הארץ שמביאים יין של גויים. הוא לא יקבל את זה. יהודי לא משתנה. גם שיעמוד איזה שר תקיף, איזה חבר כנסת, וינעם לו שהעיקר, איך הוא אומר, אולמרט, לא קרה לעם היהודי בהיסטוריה נס יותר גדול כמו מדינת הציונות. אולמרט, ענייני פרשת הגמרא ושבוע, הוא אומר, כל יהודי יחתום למה שאני אומר. אין כמו הנס שאנחנו אומה, מדינה ודמוקרטית, יהודית ודמוקרטית. נס כזה לא היה בכל ההיסטוריה של עם ישראל, שלנו, הוא אומר. חפש מישהו שיודע לו, יכול להיות באמת יש כאלה יודעו לו על זה. אני גם אומר כמו, רק אני אומר כמו שרבי יואל מסאטמר אומר. נס, נעשה הגמרא אומרת גם מצד מה? מצד הקליפה, מצד הכישוף. יש גם ניסים מצד הכישוף. אני אמרתי, הרי משה רבנו שיקע את ים סוף, אז נבקע הים ליב גזרים. נפתח. אז כתוב שמשה בא להקות בים, הוא אומר, אני גדול ממך. אני גדול ממך. אני הבאתי, הוא מביא, אתה ביום שישי, אני גדול. אני לא שומע לך. אז יש ברוך הוא, נטית ימינך. בורא עולם לקח את היד שלו, ושם על ימין יד משה, ושניהם היכו במטה. הסברתי את הבחינה הזו, משה אכל להקות במטה. מי אמר לי, הנס נעצה מצד הקדושה. כשהקדוש ברוך הוא התערב בהקעה, אז זה נס שמי נעשה, מאיפה נעשה? מהשם יתברך, דרך משה. אז זה נס דקדושה. גם לעבור את ים סוף, אחר צל מצרים, מי צריך ניסים של הקליפה ושל הכישוף? צריך ניסים שידו של השם בידי משה. והנה, השם לקח את היד שלו, תפס את היד של משה רבנו, ושניהם היכו במים ונבקע. זאת אומרת, מדינת ישראל היא נס. היא נס, אבל מצד הכישוף, מצד הרע, מצד הביזיון, מצד הסתרה אחרה. בוטי, אסור להשתנות. אדם ואביהו, ברגע האחרון, לא השתנו. אהרון קיבל את פטירתם, וידום אהרון, הוא לא השתנה באמונה שלו. שום דבר לא יזיז אותו מזה. יוסף ויקום, ויוסף משיטה, לא השתנו, לא לטובה ולא לרע. זאת אומרת, יקום, כן? יצרורות, ויוסף משיטה, לטובה השתנו ולא לרעה, יצאו מהדיראון עולם שלהם. ויוסף בן יועזר לא הסכים להיכנע, גם שלקחו אותו להצטלב, שכנעו אותו, אמרו לו לך, תתנצל, מה אכפת לך, תתייבן בזמנם ואל תישאר יהודי, נציל אותך. אמר, גם תהרגו אותי ותשחטו בי, אני לא חוזר בי. אבותיי עמדו בניסיון, צריך לדעת, כל אחד עובר פה ניסיון. השם בוחן אותך, 70 שנה, זה ייגמר. איך תגיע לשמיים, למעלה? אמרו לך, שחור לגבי לבן, מה עשית? נפרד בחלק שנקרא אמונה. כל העולם הזה, כל הכפפה הזו, בידי השם יתברך. השם יתברך הוא בעל הבית.